רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות לייטריקס, המפתחת אפליקציות פופולריות לעיבוד תמונות ווידאו. מאז השקת מוצר הדגל של החברה, פייסטיון, האפליקציה שהפכה ללהיט ברחבי העולם, בנתה לייטריקס ארסנל של אפליקציות חזקות, יצירתיות וחדשניות, המשמשות מיליונים ברחבי העולם. לחברה סניפים בלונדון, ירושלים וניו יורק, ומחפשת אנשים בעיקר למטה החברה הירושלמי. לייטריקס מציעה סביבת עבודה ייחודית ומתקדמת, הטבות כדוגמת שאטל יומי מתל אביב, אנשים מעולים לעבוד איתם, טונות של אתגרים טכנולוגיים ועוד, ומגייסת מכל התחומים. מתכנתים, מעצבים, אנשי מרקטינג, מחקר ועוד. חושבים שאתם מתאימים? היכנסו לאתר lightrix.com/careers או חפשו בגוגל Lightrix משרות והגישו קורות חיים. בהצלחה. שלום. כבכל שנה, גם השנה אנחנו עורכים את סקר המאזינים הגדול שלנו, ובו אנחנו מזמינים אתכם לשתף אותנו בדעותיכם לגבי הפודקאסטים שלנו. מה אתם אוהבים ומה לא, מה עובד ומה חייב להשתפר. אנחנו ברשת עושים היסטוריה, אוהבים את הביקורת שלכם ושמחים ללמוד ממנה, והנתונים הסטטיסטיים שתשתפו איתנו יסייעו לנו למשוך מפרסמים חדשים, שהרי אם אין לחם, אין תורה. בקור באתר הבית שלנו, ranlevy.com, וחפשו את הבאנר של סקר המאזינים. ממלאי השאלון עסקו לתשורה מיוחדת. סקר המאזינים הגדול של 2019, באתר ranlevy.com.
שלום יובל.
היי דן.
פרק אישי, literally hits home.
כן, האמת שמאזיננו הוותיקים בטח זוכרים שלפני כמה שבועות או כמה פרקים, קראנו...
בקריאה נרגשת.
בקריאה נרגשת, לבוא וואו, כמעט אמרתי בראשון, באחד בפברואר לסרונה, לאירוע תרמת שיער. מי שארגן את האירוע הזה היה אח שלי, ובעצם הפרק הזה הוא מיוחד מהבחינה הזאת שזה, קראנו לזה קודם לופה, פודקאסט לופה, קצת תמונות מהאירוע וגם נדבר קצת מסביב על מה זה תרומת שיער, למה זה חשוב, למה זה טוב. כרגלים.
עושים רפואה, מתחילים.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה. עושים רפואה. דוקטור יובל בלוך ועידן כהן.
המחלה הביאה אותי בעצם למין מקום שלא חלמתי לעשות את זה בחיים שלי. הייתי ספר, כשאני חליתי וראיתי אישה שבוכה לפני שחיברו אותה לכימותרפיה, אמרתי לה, למה את בוכה? תראי, גם אותי עכשיו חיברו. זה לא כואב. היא אומרת לי, מה אתה מבין? היא אומרת לי, אתה גבר. אני הולכת לאבד את השיער שלי. בשבילי השיער זה החיים שלי. שיער זה הכי. כתר של האישה, זה הנשיות. זה דבר שאישה בלי שיער, אני לא אגיד שהיא לא אישה, אבל שיער בשביל אישה זה הכי חשוב.
יובל, באחד הפרקים הראשונים שלנו, דיברנו על המקום שלצד הפרמקולוגיה והרפואה עצמה, חלק חשוב מאוד בריפוי של האדם, הוא החוסן הנפשי שלו. וכאן השיער הוא נדבך חשוב.
הייתי אומר שזה חלק מהזהות של המטופל. תראה מה קורה למטופלים שמגיעים לבית חולים, במיוחד שזה מחלות קשות וכו'. ואנחנו אולי אפילו הזכרנו את זה, ואם לא, אז מדברים על זה המון. דבר ראשון שעושים לך שאתה מגיע לבית חולים ומתאשפז, זה קודם כל להפשיט אותך מבגדיך, לתת לך פיג'מה, לתייג אותך עם איזושהי מדבקה, איזשהו ידון, מפסיקים לקרוא לך בדרך כלל מר וגברת זה וזה, קוראים לך בדרך כלל בשם הפרטי.
למה? זה נורא...
כי ככה
לא
זה...
לא דה-הומנייזינג, אבל זה, או,
אבל
זה מקטין.
זה בדיוק, זה
אתה
בדיוק
הופך
העניין.
להיות מספר, אתה הופך להיות בעצם נשא של מחלה, ולא חולה.
עכשיו תראה כמה זה מקביל לעולם האסירים לדוגמה, אוקיי? גם כשאתה הולך לבית כלא, אתה עובר תהליך דומה. מפשיטים אותך מבגדיך, מלבישים אותך באיזושהי דיבושת אחידה. קוראים לך, נותנים לך איזשהו מספר וכולי, אבל בכלא קורה עוד משהו, ותשים לב לעניין הזה. לפחות בסרטים של הבתי כלא האמריקאי, גם מגלחים אתכם מהשיער שלך. אוקיי? וזה חלק מהעניין. השיער שלנו הוא חלק מהזהות שלנו, חלק מהדרך שבה אנחנו רואים את עצמנו. ובזה שכחולה שעובר טיפולים כימותרפיים, אתה מאבד את השיער שלך, זה עוד נדבך בעיבוד הזהות העצמית ותפיסת הגוף העצמית שלך, וזה בעצם הנושא של הפרק שלנו היום. זה לא העיקר, אתה יודע, ברפואה יש דברים הרבה יותר מהותיים וחשובים, והכימותרפיה אפשר לדבר עליה בהקשרים הרבה יותר מהותיים מבחינת הבריאות של האדם.
וטיפולים ביולוגיים וטיפולים מותאמים אישית, זאת אומרת, העולם הולך להמון כיוונים.
נכון, אבל כשמדברים על well-being, ואנחנו גם בזה נוגעים הרבה, שרפואה זה גם well-being, חשוב מאוד וחשוב לנו מאוד בתור צוות רפואי לנסות לעשות כמה שיותר בשביל לשמר את האני של הבן אדם. מה שאנחנו עוסקים בפרק היום זה בדיוק בעניין הזה, בהקשר הספציפי של השיער, אבל זה חלק מראייה כללית שאומרת שהאדם הוא אדם גם כשהוא חולה, ואנחנו צריכים להשתדל לשמר כמה שאפשר את הייחודיות שלו, את הזהות שלו ואת העצמי שלו, גם כשהוא בצד שתלוי באנשים אחרים.
באחד בפברואר בסרונה, 1 בפברואר 2019 בסרונה, נערך אירוע המוני.
כן, יצא המוני האמת.
כן. נכון. בעצם, כפי שאמרת, מי שארגן אותו, זה יובל, זה אלון, אחיך, ומאוחר יותר נדבר גם איתו, אבל כן. האירוע עצמו גרם לנו באמת גם לחשוב על פרק, וגם להסתכל על העניין הזה בצורה רחבה יותר. והגיע לאולפננו איש מאוד מיוחד. נכון. שמו אלי בן זיקרי, ספר במקצועו, הקים את עמותת פלא, פאה לכל אישה. בוא נשמע את השיחה שהייתה לנו איתו.
היא אומרת לי, מה אתה מבין? היא אומרת לי, אתה גבר, אני הולכת לאבד את השיער שלי. אמרתי לה, יש לי פאה יפה בשבילך. אני חזרתי בדיוק מצרפת עם שתי מזוודות מלאות בפאות. היה לי אח שנפטר מסרטן תוך חודשיים, ואני גם חשבתי, זה כנראה גורלי גם. אז אני אומר לשרה, אשתי שתהיה בריאה, כן? לכי הביתה, יש לנו שם מזוודה עם המון פאות, תמצאי איזה פאה מתאימה לה. היא חזרה עם מלאי של פאות, והתחלנו לתת אחת ועוד אחת ועוד אחת, אפ, הרופאים באים אליי. אלי, תודה, על מה? בזכותך זו התחילה את הטיפול, בזכותך זו שמחה שנתת לה את הפאה, שלא הייתה צריכה להוציא 5,000 או 8,000 או 10,000 שקל. אמרתי להם, תנו לי איזה פינה קטנה, ואני אתחיל לחלק, להתאים פאות לאנשים, זה גם לי זה יעשה טוב. והתחלתי לקבל פעמיים בשבוע, 3-4 חולות, מטפל בהם, מתאים להם את הפאות. הייתי מוטש משום שאני הייתי אחרי כמה ניתוחים קשים מאוד. עברתי איזה 8 ניתוחים, וחוץ מהכימותרפיה שהיא מתישה, לא תענוג. ולאט לאט העסק התחיל להתפתח. בבית חולים, כשאמרתי להם שאני רוצה להקים מספרה, אז אמרו לי, מה פתאום מספרה בבית חולים? אמרתי להם, תראו, אני נתתי פאות. יהיו לי כמה פאות, יש לי איזה 50-60, אני לא צריך מימון. השתכנעו, שיתפו איתי פעולה מאוד יפה בבלינסון, והתחלנו לזרום עם זה. נכון להיום, למעלה מ-17,000 חולים. היום זה גאווה של בית חולים בלינסון. אם יש ביקורים מחול, מביאים אותם להציג להם, תראו מה שיש לנו כאן, מספרה מיוחדת, וולונטר. הכל בהתנדבות, מקבלים פאה, ולא רק פאה, בעצם אוזן קשבת, תחזוקה של הפאה, כל 3 שבועות מביאים את הפאה וחופפים ומסדרים להם אותה. בקיצור, כל יום שני ורביעי זה 20 חולים כל יום, בבלינסון.
מה זה פאה?
פאה, יש איזה משפט יפה שאומר, מה שפאה אחת יכולה לעשות, זה שינוי מדהים לאישה, שמאבדת את השיער שלה. אני מחזיר לה בעצם את עצמה. היא מסתכלת במראה והיא אומרת, וואו, יותר יפה ממה שהיה לי. זה פאה. זה בשבילי השכר הכי טוב שיכול להיות. הפעילות הזאת, בזכות הפעילות הזאת, אני בחיים. אין לי שום ספק
שככל שאני עסוק וככל שאני מטפל בחולים, המחלה שלי הולכת ונעלמת.
ברמה הפיזית הטכנית, מה זה פאה?
אז התמזל מזלי ונסעתי לסין, בביקור בסין, אצל יצרן פאות, מפעל שהוא בבעלות של יהודים, ישראלים. ובאמת התחלתי ככה לשלוח לו שיער. והוא אומר לי, אלי, ממך אני לא יכול לקחת כסף. כי אתה לא קונה על מנת למכור, אתה קונה על מנת להעניק את זה ללא תשלום. תביא את השיער, אני מייצר לך את הפאות ללא עלות. זה נתן לי דחיפה עצומה. ואז עלה לי רעיון, למה שאני לא ייצר חלק בארץ? כי התחלתי עכשיו לאחרונה, אני מביא חלק חשוב של פאה, חבל שזה לא טלוויזיה, יכולתי להדגים לכם ולהראות לכם. זה חלק הכי חשוב של הפאה, וכאן אני ממשיך אותה, ואני יכול להפוך את החלק הזה לפאה ארוכה, קצרה, בכל מיני גוונים שאני רוצה.
מה זה החלק הזה? ממה פאה מתחילה?
סקין, קוראים לזה סקין. הסקין הזה נותן לנו תחושה של פאה עם שביל. הסקין זה מראה לנו, כאילו יש לנו שביל בשיער. שביל בצד, שביל באמצע. וברגע שיש לי, והכל כמובן, אני מדבר רק על שיער טבעי. למה שיער טבעי? ברור שכל מי שתורמת לי שיער, זה השיער הטבעי שלה. והיום, בכל בסיסי צהל, בבתי ספר, פנימיות, האולפנות, אני מסתובב, קיבוצים, מארגנים אירועים לתרומות שיער. אנחנו מגיעים לשם, ואני מספר. אני, אתמול הזמינו אותי מצהלים, אז הם אומרים לי, כמה חיילות אתה יכול לספר בשלוש שעות? אמרתי, אין שום בעיה, אם יש 100 חיילות, איך אתה יכול? אז באמת, יש לי שיטות, אנחנו מספרים עם מכונה, יוצא ישר, תוך שתי דקות אני יכול לספר מישהי שתורמת את השיער. תרומות שיער זה דבר באמת הכי יקר והכי חשוב, וזה המרכיב הכי חשוב של הפאה לשאלתך. פאה כזאת יכולה לעלות בין 5 ל-15 אלף שקל.
כמה תרומות צריך בשביל פאה אחת?
זהו, תלוי באובי של התורמת, של השיער, בכמות. יש כמויות, יש שיער דליל, שגם אם היא תתרום לי 30 סנטימטר, אני צריך עוד 10 כאלה. יש שיער עווה וכמות גדולה, מספיק לי 2-3. זה תלוי מהתרומות.
אנחנו נשוב אל אלי בן זיקרי מאוחר יותר בתוכנית הזאת. בינתיים, יובל, כפי שאמרנו, היה אירוע המוני, היה גם כיף.
נכון. היה הפנינג, שישי בצהריים, היה מזג אוויר מעולה. שרונה, תל אביב.
יחסית לפברואר?
כן, יחסית לפברואר לא היה שמש. ודווקא השנה, שמש, זה מצרך נדיר. ובעיקר, אני חושב, הייתה אווירה מאוד מיוחדת. אנשים מיוחדים הגיעו לשם, לא את כולם הכרתי, למרות שזה אירוע כאילו משפחתי. כן, מה עוד אתה רוצה שאני אגיד?
אני רוצה שפשוט מאוד נשמע.
אז בוא נשמע.
את מה? שדניאל הכינה.
הנה, עידן, אתה מתחיל להקליט?
כן. סד ברך על האומה.
אנחנו נמצאים בשרונה, 1 בפברואר 2019, אירוע התרומה השנתי של שיער לחולות סרטן. עד עכשיו, אני לא יודע את המספר אפילו כמה תרמו, אבל לא מעט אנשים, נשים וגברים.
אתה יודע להגיד לי כמה מטרים שיער?
יאללה, בוא איתי ונספור ביחד.
אוקיי, סבבה.
ענת ונעמה, אימא ובת.
כן.
ואי אפשר לראות באודיו, אבל אתם שתכן ג'ינג'יות, ומחכות לתרום עכשיו את השיער שלכם?
נכון. הדרדרתי לשיער ארוך במיוחד, ואמרתי, או, זה מעולה, חיכיתי עוד שנה, והצעתי לנעמה, שאמרה כן.
ישר הסכמת, נעמה?
לוקח זמן.
מתי פעם אחרונה שהסתפרת?
לא קצת, זה מזמן.
אין זיכרון כזה. כמה שנים בטח, נכון?
כן.
וואו. כי זה קצת סמל זיהוי כזה, הג'ינג'י, אבל אפשר גם להוריד אותו. בטח לכזאת מטרה.
בת כמה היא?
נעמה, בת 10. תהיה אוטוטו, כן. היא רצתה שאני אהיה איתה, אז אני אעמוד לידה.
אירוע תרומות שהשיער לאכול הסרטן, ואני באתי לתרום. אני מגדל 2.5.
כמה זה קל?
זה לא.
למה זה לא קל?
כי נשברים בגרון בקיץ, אני נשברתי הרבה פעמים, ואז עשיתי את המהלך הזה.
מה זאת אומרת נשברים?
בקיץ, חם. חם לך עם זה. אני רוצה לזדות, אני רוצה לעזור, אני אוהב לעזור. אני גם עושה את זה בגלל בזכות. סבתא שלי מתה מסרטן, אז אני רוצה כאילו לתרום שיער לכאלו שגם חולות בסרטן וחולים.
אהבת אותה?
מאוד.
ומי אהבה אותך?
לי להגיע לפה, להביע תמיכה, להוריד את מה שיש לי, אין לי שום בעיה, אני אעשה בכיף שנה הבאה.
אז איך קוראים לכם?
אלמוג,
אדווה. ומה הקשר ביניכם?
אחיות.
ואתם גם עונות ביחד על כל השאלות?
כן.
מי, אתם תאומות או שאתם...
לא, אני בת 20 ואני 17.
בת 17, יפה. לשתיכן יש שיער ארוך, שחור ויפה.
כן.
ובאת לתרום אותו. אז את גררת את אחותך הגדולה, שתבוא לתרום איתך. ואם כאילו היא לא הייתה באה, היית תורמת או ש...
הייתי תורמת.
אה, כן? ואת היית עושה את זה בלעדיה גם כן?
כן. אני
אנסה להפריד בין האחיות, אז לא...
מילים אחרונות? היה נעים. היה כיף. וזהו.
ועכשיו, תוך כדי שאנחנו מדברים, אתה מגולח על הסכין.
הם התחילו להוריד את הכל דרגה אפס. היה לי איזה חודשיים שלושה של שיער. ועכשיו, כן, על הסכין.
אמא! אמא! נו, תעשה חיוב.
תראי לי, עושה משהו נהדר.
איזה אלופה.
את הפרצוף בהלם של ורד. שמישהו יביא לברד כוס מים.
טוב, אז ענת ונעמה, אנחנו אחרי. איך הייתה החוויה?
מרגשת, די חדשה בשבילי, כי לא הרגשתי את זה מלא זמן.
מרוצה מהתוצאה?
כן.
והסתכלת במראה?
כן.
כן? נראה לי שיצא מגניב. ויהיה לך מה לספר ביום ראשון בבית ספר?
כן.
מגניב, כל הכבוד.
בכיף, בריאות לכולם.
אתה יכול לתאר את התנועה שאתה עושה?
במקום להניף את השיער אחורה, אלא לעשות גל עם השיער, עם היד, כמו מסרק.
נגמר מהר.
יו, קר לי.
ואז החלטתי לעשות מעשה קצת יותר משמעותי. התיישבתי באמצע סדרות רוטשילד בשבת בצהריים, עם קערה עם מים ומכונת תספורת וסכין גילוח, וגילחתי לעצמי את הראש.
וזה כבר אלון בלוך.
וצילמנו את זה בכל הזוויות, אחר כך הלכתי לאיזה חבר שהוא עורך וידאו וערכנו את זה לאיזשהו סרטון, העלינו את זה ליוטיוב, התגובות היו מאוד חמות ומאוד מזדעזעות מצד שני, וזהו. ושנה אחר כך, שלקראת פברואר, לקראת יום הסרטן הבינלאומי שמתקיים ב-4 בפברואר כל שנה, החלטתי שאני לוקח את זה עוד צעד אחד קדימה, ואז כבר גייסתי את האגודה למלחמה בסרטן, וגייסתי את זיכרון מנחם של תרומת הפאות, וכרטיס אדי שהגיעו והחתימו עוברי אורח, ובעצם פניתי לעיריית תל אביב, וביקשתי להשתמש ברחבה במתחם שרונה, כדי לעשות איזשהו אירוע קצת יותר גדול, ולא לשבת בעצמי ולגלח עצמי את הראש, אלא להזמין גם עוברים שווים, וגם כאלה שאני מכיר, שיצטרפו אולי למעשה.
מי זאת רלי?
רלי זו אמא שלי.
ושלך.
וגם שלי, נכון.
אמא נפטרה מסרטן ריאות לפני 5 שנים, אחרי שהתמודדה משהו כמו שנה וחצי עם המחלה. ושנה אחרי זה, ממש בסמוך למועד שציינו את השנה לפטירתה, גיליתי איזה קמפיין בפייסבוק, שנקרא No Hair Selfie. בקמפיין הזה בעצם זה הגיע מ-World Cancer Day, יום הסרטן הבינלאומי, והם קראו והזמינו לכל מי שרוצה להביע סולידריות או להראות תמיכה בחולי הסרטן, להוריד אפליקציה מאוד ספציפית, ובאפליקציה שמים כל אחד תמונת סלפי של עצמו, ובאפליקציה מורידה באופן מלאכותי, בפוטושופ, את השיער, וזה נראה כאילו יש לך קרחת. אז הורדתי את האפליקציה והשתעשעתי איתה מעט, ואז החלטתי לעשות מעשה קצת יותר משמעותי.
זה המעבר מה... אונליין לאופליין.
כן, בדיוק. גם כי במסגרת יום הסרטן הבינלאומי, באתר העולמי, ב-worldcancerday.org, הם עשו איזשהו מפת אימפקט כזו עולמי, שבכל מדינה הם מזמינים אנשים לקחת חלק באיזשהו אירוע, איזשהו מיזם, איזשהו מיצג שקשור ליום הסרטן הבינלאומי, ולהעלות את זה לאתר. ורציתי לעשות את האימפקט האישי שלי, ולהעלות גם את המיזם הזה לאתר של יום הסרטן הבינלאומי, והחלטתי שאני יוצא לדרך עם הפרויקט הזה.
למה דווקא שיער?
זה הגיע מתוך הצורך של חולי הסרטן שמאבדים את השיער בזמן הטיפולים הכימותרפיים לפאה. בעצם
למה אתה עבד
דווקא שיער? יש שני חלקים. החלק הראשון זה באמת להזמין בנות שיש להם שיער ארוך לבוא ולתרום אותו לשיער, לפאה לשיער. ואיפשהו מי שבא וגילח את הראש זה יותר להביע סולידריות, להראות תמיכה, להראות שאנחנו איתכם באותה סירה, ולשלוח איזשהו חיבוק חם ואוהב לחולי הסרטן. אז לבוא ולגלח את הראש כדי אפילו ליום אחד לראות כמוהם, ולהראות להם שהם לא לבנת יום.
מה זה עושה לך?
קר בראש.
רואים שאתם אחים.
זה התרומה הקטנה שלי. אני יודע שהעולם מוצף בעשרות אלפים, מאות אלפים ומיליוני חולי סרטן. ואם לא למצוא תרופה לסרטן, אז לפחות התרומה הקטנה שלי זה לבוא ולשלוח להם את החיבוק הזה, החם ואוהב.
אני יכול להגיד, בתור צופה מן הצד, דרך אגב, אני גם השתתפתי, נכון? שלוש שנים ספרנו?
כן.
נכון, הפעם לא השתתפתי כי פשוט היה תור ארוך מדי. אבל בפעמיים הקודמות גם אני גילחתי את השיער, זה באמת, זה לא, תשמע, זה, העולם היה, אתה יודע, כנראה ממשיך באותו מסלול עם הפעילות הזאת ובלי הפעילות הזאת, אבל מצד שני, אני חושב שחלק מהעניין זה גם שאתה מתמודד עם סרטן, בין אם זה אתה בעצמך או מישהו מהמשפחה שלך, אחד מהתכונות הכי אנושיות זה לרצות לעשות משהו. אתה עומד מול איזשהו משהו שהוא כוח טבע אדיר שאתה לא תמיד יודע איך להתמודד, ואתה רוצה משהו לעשות. ותחושת החוסר אונים הזאת, בעצם הדרך להתמודד עם זה, איתה זה לעשות איזושהי פעולה אקטיבית. עכשיו, לשבת ביום שישי בצהריים ברחבה בסרונה, ולעשות, לגלח את השיער, אבל בוא נגיד את האמת, כנראה שהחלק היותר משמעותי זה אלה שבאמת יכולים לתרום את השיער שלהם, ולתרום את השיער זה עושה משהו קטן, איזשהו פסיק קטן, אבל זה אקטיבי, זה לא פסיבי, וזה המעבר מפסיבי לאקטיבי, אני חושב שיש בזה איזה משהו תרפואטי, ואני חושב שזה המקום אולי שאולי אלון, בטח אני, מתחברים לדבר הזה. הסיבה שאנחנו מדברים על זה כאן היום, זה כי זה צוואר תאוצה. כן. מה שהתחיל לפני 4 שנים עם אדם יחיד שיושב, ומגלח את עצמו במין אקט כזה חצי אפילו מעורר תמיהה, הפך להיות, ואתה היית באירוע האחרון, ממש מופע של סולידריות, ובאו אנשים שלא רק שהם לא, אתה יודע, מכירים את אמא שלי, שזה במידה מסוימת לזכרה, הם אפילו לא מכירים את אלון. הם מגיעים בשביל הנתינה ובגלל הכוח המדבק הזה של התרומה, ואני חושב, אתה היית שם גם, זה חוויה משקרת, זה ממש חוויה מאוד מעצימה, לראות אנשים שמפנים מהזמן שלהם בשביל לתת למישהו שהם לא מכירים.
יש, אתם 3, והאח שנמצא ביניכם, אייל, גם תרם צמא.
הוא תרם באמת שיער. בוא נדע על האמת, משלושתנו, היחיד שיכול לתרום משהו אמיתי זה אייל, כן.
כן, אייל כבר המון שנים מסתובב לו עם שיער ארוך, עם קוקו. אבל כן, זה הפך להיות איזה מין מסורת משפחתית שכזו. כל המשפחה, כל מי שיש לו מה לתרום, תרם. אז אייל תרם את השיער, ואשתו, דנה, גם תרמה את השיער, ורותם, הבת שלהם, גם תרמה את השיער, וגם עמית, הבן של יובל, הוא החליט שהוא רוצה לגדל שיער בשביל תרום ליצירת פאה. שנה שעברה הוא הגיע שוב לאירוע וממש חיכה וציפה לזה, אבל היה לו מספיק שיער.
הוא היה איזה 3 סנטימטר שורט מהאורך המינימלי לתרומה, כן.
אז הוא החליט שהוא מחכה שנה נוספת וגדל שיער, והמשיך לגדל את השיער. חצי המשפחה שלנו תרמה שיער בבת אחת, וזה נהדר.
אני חושב על זה, אתה יובל רופא, אתה פיזיותרפיסט, אייל מורה, אנשים שעובדים בתוך הקהילה, אבל בשביל הקהילה. וזה לא לגמרי מפתיע ששלושתכם יצאתם כאלה, בהתחשב באמא שלכם. עכשיו, אני לא הכרתי אותה. אבל ממך, יובל, שמעתי המון עליה. אז אם אתה רוצה לספר טיפה, אני אשמח. אבל אני אומר, זה לא לגמרי מפתיע שאתה הלכת בכיוון הזה גם.
אז אולי באמת משהו שכן אפשר להגיד לכבודה של, של אימא שלנו. אפרופו נתינה בקהילה וכו', גם היא הייתה מורה והיא הייתה יועצת, והרבה שנים טיפלה בהרבה מאוד ילדים, בעצם מגיל 18, התחילה בתור מורה חיילת ועד הפנסיה. היא הייתה באופן רצוף אשת חינוך, והזיכרון ילדות, אני חושב המשותף שלנו, שגם הבית שלנו היה איזשהו סניף של התיכון בהקשר הזה, כי תמיד היו אצלנו בני נוער שהיו צריכים עזרה, חלק מהם הגיעו לביקורים, חלק מהם אפילו גרו אצלנו שנים בבית, וקיבלו מההורים שלנו, משניהם, בית חם שכנראה לא היה להם במקום שממנו הם הגיעו, וכן, אתה יודע, שאתה גדל בבית, שנתינה זה דבר טבעי, אז זה חלק ממך. אתה גם לא עף על עצמך, זאת אומרת, זה לא איזה משהו שאתה אומר, שימו לב, נתתי, וזה טוב, בסדר, זה כאילו כמו שאתה אוכל, וכמו שאתה... אני יודע מה, הולך, רואה טלוויזיה, אתה תורם כל אחד בדרך שלו.
זה לא לשם הכרה תודה, זה יותר כן, כי זה מה שאנחנו יודעים לעשות. רגיל.
ואני חושב שבפרויקט הזה של אלון, זה משהו שגדל בעצמו, אני חושב, באופן כמעט הנצה טבעית כזאת. כל שנה זה הפך להיות משהו קצת יותר עמוק. אני חושב שהשנה אנחנו כולנו הופתענו מהנות, נכון?
זה... כן, בשרונה בשנתיים שעברו, בסופו של דבר זה הסתכם בארבע או חמש בנות שבאו לתרום את השיער, ושניים או שלושה שגילחו את הראש לאות הזדהות. בסופו של דבר אנחנו הצלחנו לאסוף למעלה מ-40 צמות.
יותר מ-10 מטר של שיער.
וזה באמת היה הרבה מעל המצופה, הרבה מה שקיוויתי שיקרה, וזה מציב לי רף גבוה לשנה הבאה. בזמנו גם כשאימא הייתה חולה, ואני מדבר על 15 שנה לפני, כי היא פעמיים הייתה חולה בסרטן. בפעם הראשונה היא איבדה את השיער בזמן הטיפולים, והיא כן הלכה עם פאה. אני חושב שהפאה הייתה מזיכרון מנחם. וגם בשנים האחרונות, במקצוע שלי כפיזיותרפיסט, אני פוגש חולה סרטן, ואיפשהו נכנס לי בראש השם הזה של זיכרון מנחם, אז פניתי להם, והם שמחו לשתף איתי פעולה. כלומר, הם קיבלו את הצמות, ו... ומה שקרה משם עלה, אני כבר לא יודע.
לא היית לבד שם?
לא הייתי לבד. קודם כל, עיריית תל אביב, שממשיכה כל שנה לאשר את האירוע, זה לא כזה מובן מאליו. אנחנו עושים שם בלגן גדול במשך כמה שעות במרכז מתחם שרונה. אז הם תומכים בי, ולדעתי ימשיכו לתמוך בי, כי זה באמת מעשה נפלא. האגודה למלחמה בסרטן, שבשנתיים הקודמות באו ועזרו, וגם יעזרו לי ליחצן, וגם הקימו שם איזשהו דוכן וחילקו פליירים, וגם כדי להעלות את המודעות למחלה. ארגון עדי של תרומת איברים, שהצליח בשני אירועים כאלה להחתים, אני חושב, למעלה מ-50 איש על כרטיס עדי. בשנה האחרונה, שתי הספריות, שמרית ספורן וענת שם טוב, שבאו ותרמו מזמנן,
הכל כמובן בהתנדבות.
כן, כן, הכל בהתנדבות.
האמת, הם עבדו מאוד מאוד קשה. לרגע לא הניחו את המספר.
כן, זהו, שוב, בשנה שעברה, לפני שנתיים, היה הרבה זמן מת, שניסינו לחשוב איך להעביר אותו, וכל הזמן ניגשתי וערבתי לנשים שהלכו...
תמימות
שהלכו שם עם שיער ארוך פזור או אסוף, וניסיתי לשכנע אותם לתרום שיער. השנה פשוט לא היה זמן לזה. צלם בשם שחר ליבני, שמלווה אותי כבר שנתיים, ומצלם את האירוע, ועושה עבודה מדהימה. ורשת הפודקאסטים עושים היסטוריה ועושים רפואה, שאתם כמובן לוקחים חלק בזה. תודה לכם על כל הפרומים והשיווק והיחצנות שלפני האירוע, ותודה שבאתם ולקחתם חלק גם באירוע עצמו, ושהזמנתם אותי להתראיין אצלכם. ואני מקווה שגם זה קצת יעלה את המודעות למחלת הסרטן, ושלא רק... לתרום ביום הסרטן כסף, אלא לנסות לחשוב איך לעשות איזשהו מעשה קצת מעבר לזה.
ומי שעכשיו בדרך לספר, עצרו, סמנו לכם תאריך, 31 בינואר, תרשמו לכם שנה הבאה,
2020.
אתם באים להסתפר בשרונה, עד אז תמשיכו לגדל, ותגיעו עם 30 סנטימטר כדי לתרום.
וגם אתה, בוא נראה.
אני גם מגדל, אין בעיה, שמחה. שלושה מילימטר.
אלון בלוך, תודה רבה.
תודה רבה עידן, תודה רבה יובל.
הנה פרק בהיסטוריה של האינטרנט. מוצר המזון הראשון שהוזמן דרך האינטרנט היה, כי מה זה עוד יכול להיות? פיצה. ב-1994 חברת פיצה אחת פתחה את השירות הראשון בעולם להזמנת פיצה דרך האינטרנט. והפיצה הראשונה שהוזמנה, כך הם טוענים לפחות, הייתה פיצה משפחתית עם פפרוני ופטריות ואקסטרה גבינה. וזה היה ציון דרך חשוב בתולדות האינטרנט, אני חושב, כי עד אז היה אינטרנט וזה נותן גישה להמון מידע וכאלה דברים, אבל מה באמת אפשר לעשות עם זה? אבל ברגע שאפשר להזמין דרך זה פיצה, זה שימושי. זה הדבר שבאמת עוזר לכם בחיים. עכשיו, מאז הוזמנו המון המון פיצות, ומספר הדברים שאפשר להזמין דרך האינטרנט גדל בהרבה. אנשים התחילו להזמין ספרים ודיסקים וכמעט כל דבר אחר. מזרנים לא היו אחד הדברים הראשונים שאנשים חשבו עליהם בהקשר של הזמנה מהאינטרנט. כן, דרך אגב, זאת פרסומת לפנדה, במקרה שלא הבנתם עדיין. כי מזרן זה דבר גדול שלא נכנס בטוסטוס של שליח, ולהעלות אותו הביתה זה מסובך. אבל היום, כן, אפשר להזמין מהאינטרנט גם מזרן, עם פנדה ZZZ, COOIL. עכשיו, המזרנים של פנדה לא מגיעים בקופסה בגודל של פיצה. אבל הם גם לא ממש מגיעים בקופסה בגודל של מזרן. באמת, כשאתם רואים את הקופסה הזאת, זה לא נראה כמו דבר שמזרן שלם יכול להיכנס בה. היא פשוט נראית קטנה מדי, כי המזרן שם, אבל הוא מגולגל וארוז בוואקום. כשהוא מגיע אליכם, שזה עד 3 ימים ממתי שהזמנתם אותו, אתם פותחים אותו, פורסים אותו, ויש לכם מזרן. ולמזרנים של פנדה אין אקסטרה גבינה, אבל יש להם 3 חוות, וספוג זיכרון, ובד מבסה טמפרטורה, וכיסוי שקל להסיר ולחבס אם צריך, ושני תווי תקן בינלאומיים. וגם יש לכם את ההזדמנות לשנות את דעתכם, כלומר, אחרי שאתם ישנים על המזרן, אם לא אהבתם אותו, אתם יכולים לבקש מפנדה שיבואו ויקחו אותו חזרה, חינם, שזה דבר שאי אפשר לעשות עם פיצה. אתם לא יכולים להזמין פיצה, לתת לה לשבת במקרר שבועיים, ואז להגיד לחברת הפיצה, בעצם אני לא רוצה את זה, קחו אותו בחזרה. לא. אז מהבחינה הזאת, המזרן של פנדה עדיף על פיצה. רק הזרה אחת, שימו לב שאתם לא שוכבים על הפיצה ואוכלים את המזרן, כי זה גם פחות נוח וגם פחות טעים. פנדה ZZZ, COOIL, אתר אונליין למוצרי שינה חלומיים, ללא דמי משלוח וללא גבינה.
יובל, את האירוע בסרונה ליוו 2 נשים, ספריות במקצוען. תפסנו את שתיהן לשיחה, כל אחת בזה. התרשמותך?
הם גם חלק מהעניין. תשמע, אנשים הגיעו בשביל לתרום, ומה שהנשים הבאמת נפלאות האלה עשו זה לתרום מהזמן שלהם. עכשיו, צריך להבין, יום שישי בצהריים, זה שיא העבודה, מיוחד 2 ספריות שיש להם מספרות משלהם, נועלות את העסק, לוקחות את המפתחות, יוצאות מהבית ביום הכי עמוס בשבוע, כדי לתת מעצמן בהתנדבות כמובן, ואני חושב שזה זה הכל, אותה חלק מההרגשה המדבקת הזאת, שאתה עושה משהו טוב וכולם סביבך שותפים לזה, אז אתה מתגייס לזה בשמחה, והם באמת עושות את זה, ולא בפעם הראשונה עושות את זה בשמחה גדולה, והם מאוד מעניין לדבר איתם.
שמרית ספורן, מהבקעה, שעשתה את כל הדרך ביום שישי בצהריים לתל אביב, וענת ביטון שהגיע מקצת יותר קרוב לתל אביב, מגבעתיים.
שמי ענת ביטון, המבצע שלי זה ספרית, יחד עם זה אני בונת פאות, בעיקר מסערות שאנשים תורמים, נשים בפרט. זהו, מתנדבת מדי פעם באירועים שכאלה, של תרומות שיער, שמחה לעשות את זה מאוד. היום סגרתי מספרה בשביל להיות פה, יום שישי, אתה יודע מה קורה במספרות, זה אחד הדברים שעושים לי טוב, כן.
איך את מסכמת את האירוע של היום?
וואו, איזו הצלחה, אני ראיתי את הכמות של אנשים שתרמו ונתרמו פה, ופשוט מהמם, לא להאמין, בכזה זמן קצר השגנו המון המון המון.
כמה זמן לוקח להכין כזאת פאה?
חודש, חודשיים, תלוי בכמויות של הפאות שצריך להגיש לאותו בן אדם.
איך הגעת לזה?
הייתה לי מספרה בראשון, 4 שנים. אני בת למשפחה של ספרים, מעל 50 שנה בענף. עברתי לפני 4 שנים לגבעתיים, וחיפשתי מה לעשות, והתחלתי, ובמקרה נתקלתי בפרסום של דוידוף, שמחפש אנשים שמתעסקים עם פאות, והגעתי לשם, והתחלתי לתרום לעבוד עם נשים שחולות סרטן, לבנות להם פאות, לסדר להם את הפאות, לחפוף להם, ממש כאילו להיות איתם מהשלב של בניית הפאה, התאמת פאה לאישה הספציפית. פשוט היה לי תענוג לשחרר אישה לעשות לה, הרי הדבר הכי יפה אצל אישה זה השיער, הכי הכי ש... ואני שמחה להיות שם, להיות חלק ממי שגורמת לאישה להרגיש טוב עם השיער. הרבה הרבה יותר.
ספרי לי קצת על המפגש הראשון שלך עם מי שבעצם התאמת את הפאה. זאת אומרת, הגעת לדוידוף לפני 4 שנים.
וואו, כן, ילדה. ילדה בת 14, שנולדה עם בעיות, פשוט לא צומח לה שיער. לא צומח, היא נולדה בלי שיער. ובגיל 14 היא הגיעה אליי להתאים לפאה. להתאים לפאה. כי ככל שהשנים עברו, הפאות שעשו לה לא התאימו. זה היה נראה פאתי, זה היה נראה מלאכותי, זה היה תמיד נראה. ולי היה חשוב להביא לה פאה שהיא תרגיש איתה הכי הכי, ושהיא לא תרגיש אותה בכלל במשך היום. לבריכה היא לא יכלה להיכנס, כי היא הייתה לה פאה. אז אני הבאתי את השיטה של הדבק, שאפשר להדביק את הפאה, ופעם בשלושה שבועות לבוא למספרה, להוריד, לנקות, לחטא את הקרקפת, ושוב לשים את הדבק החדש. הדבק הזה זה דבק של מנתחים, שהוא באישור משרד הבריאות. וכן, הבאתי לה חיים. היא פשוט נסעה פעם ראשונה שההורים שלה היו מרוצים, שהיא נוסעת איתם לחול והיא נכנסת לבריכה. זה היה, לא אשכח את זה. וכן, ומפה אתה כבר מתחיל איפה אני יכולה לתרום, איפה אני יכולה לעשות טוב לבן אדם. כן.
מה את מרגישה אחרי יום כזה? איך את חוזרת עכשיו הביתה?
וואו, אני כל כך עייפה, אבל אני שמחה שאני עייפה ממה שעשיתי, ממה שנתתי, ממה שיכולתי לתת, שאני יודעת שאני גורמת להרבה הרבה נשים להעלות חיוך על הפנים. זה חלק שדי די חשוב במסע הזה של המחלה הארורה, מחלת הסרטן, ואני שמחה שאני חלק משם, שהלוואי והייתי יכולה לתת עוד. אין לי בעיה להיות עייפה ושבוזה מיום כזה כמה שרק אפשר.
אני רוצה להגיד לך שאם הייתי צריך ספרית, הייתי בא אלייך.
זה כיף לשמוע. תראה, רק בשביל זה שבל. תודה רבה רבה לכם.
תודה.
אני שמחה הייתי להיות.
קוראים לי שמרית ספורן, אני מבקעת הירדן במושב גיתית. בעסק הזה 18 שנה. כל הדברים שקשורים ליופי, תסרוקות ערב, איפור. אני תמיד תרמתי את התספורות ואת השיער, ובאהבה גדולה אני עושה את זה.
מגיעים אלייך גם אלייך הביתה כדי לתרום? זאת אומרת, באים אומרים...
באים אליי הביתה לתרום, כן.
שולחת זה, באים, שלום, הגעתי לתרום, ככה וזה. כן, מי, כן. מי האנשים שתורמים? יש לך איזה דרך לאפיין אותם?
בעיקר הקהל הדתי.
באמת?
כן, אני גרה ביישוב שהוא מעורב, זה חילונים ודתיים. ואני חושבת שבקרב האוכלוסייה הדתית זה יותר נפוץ, למרות שהיום
למדנו אחרת.
למדתי שיש, טוב, זה המקום שאני גרה בו, אז כך, זה מה שאני רואה, אבל פה פשוט הוקסמתי ממה שהלך פה היום, זה היה מחמם את הלב לראות את כל הדבר הזה.
אני יכול לנחש שאנחנו נראה אותך פה גם בשנה הבאה?
בוודאי. מקווה ששנה הבאה יהיה עוד יותר אנשים, שאנחנו רק נצטרך את הכוח העבודה והידיים ש...
אמן.
ואם אני לפחות לא אוכל לתרום, כי השיער שלי הוא לא מתאים, אז לפחות אני אוכל לתרום את העבודה שלי, וזה
עושה... התרומה חשובה מאוד.
זה בדיוק, לתרום בדרך אחרת.
עבדתם קשה היום.
כן, ואני שמחה. ולא התעייפתי לרגע, יש לי עוד אנרגיות. בטח.
איך את חוזרת הביתה?
מלאה בחום ואהבה, ולראות באמת את העזרה של האנשים, זה פשוט מחמם את הלב. אין לי מילה אחרת, פשוט... זה ממלא אותי, אני נהנית, אני לא מצפה לשום תמורה, וזה כיף לי. פשוט כיף לי.
מה זה שיער?
שיער, כשאתה לומד ספרות, הדבר הראשון ששואלים אותך בחוברת זה, למה משמש השיער? אז הוא לא משמש לשום דבר חוץ מלקשט את הראש.
וכמה זה חשוב לנשים?
מאוד. זה דבר שמאוד מאוד מעסיק את האנשים, אפילו אולי קצת יותר מדי.
וזה אומרת ספרית.
כן, זה רציתי להגיד זה.
כן.
זה עניין של דימוי עצמי?
כן, אני חושבת שכן. שהן לא יפות, הן מבואסות ונבולות.
תודה רבה.
חוזרים לאלי בן זיקרי.
בדיוק ימים האלה אנחנו מציינים 10 שנים לקיומה של העמותה, עמותת פלא. עם 150 מתנדבים, אני מקווה שבקרוב המספר ילך ויגדל.
אז תשתמש בנו, מה אתה צריך? איך אנחנו יכולים להיות שופר בשביל ה... תגיד מה אתה מחפש.
א', ספרים. ספרים שהצטרפו. לספרים, אני יודע, זה עם של נתינה, אבל הוא עם מאוד רגיש. אני אומר לכם את האמת, גם לי זה קשה לטפל בחולים, בעיקר ילדות שאני צריך לעשות להם קרחת ולשים להם פאה, זה לא פשוט. אנחנו רגישים. והספרים, כשהם מגיעים אליי, הם אומרים לי, אלי, אנחנו לא מסוגלים לראות חולים, קשה לנו. אבל תשלח אלינו בנות שרוצות לתרום שיער, אנחנו נספר אותם ללא תשלום. זה גם טוב. אבל בכל זאת, אני מבקש מספרים לבוא לתת לי שעתיים בבתי חולים. כי אני צריך אנשים שלחפוף פאות, לטים פאות. אני מבין את הרגש הזה של הספרים, אבל אני בכל זאת מאוד מבקש לספרים שיצטרפו. חברות קוסמטיקה שיעודדו אותם, אלה שמוכרים להם את החומרים, באמת, אני לא יכול להגיד שמות על מנת שלא לפגוע במישהו, אבל הם תורמים. מה שעצוב לי שלפעמים מצלצלים אליי נשים, צלצלה אליי לא מזמן איזה בחורה. שלום אלי, אני הבת של, מה שלומה? נפטרה. מתי? לפני שעה. איך מצאת לנכון להתקשר אליי? היא אמרה שהיא לא הפסיקה לדבר עליך, וביקשה שאני אדע אותך. היה לי קשה ללכת ללוויה, אבל ההשכרה הלכתי, ובאמת הם קיבלו אותי שם, כאילו, מין, אתה עשית לה טוב. באמת, החיוך שלה, זה היה בזכות הפאה, בזכות הליווי, בזכות התמיכה שלך. זה מה שאנחנו עושים.
אני הולך להסתכן עכשיו בשאלה, בהנחה, לא בשאלה. אתה לא יליד הארץ.
אני יליד מרוקו, נכון. אני עליתי לארץ בגיל 12-13, ואנחנו גדלנו, אני גדלתי עם 12 אחים, כן? משפחה גדולה. אנחנו גדלנו לתוך הנתינה הזאת. אני לא אשכח שאבא שלי היה מוצא אדם קטוע רגליים, ומביא אותו לארוחה של ליל שבת. הוא מרים אותו עם הידיים, אז לא היו כיסאות גלגלים, הביא אותו עם איזה עגלה מאולתרת, הושיב אותו בראש השולחן, זה האורח שלנו. אנחנו היינו מזדעזעים מזה, היינו מאוד נפוחים, אבל הנתינה הזאת חלחלה, וזה הדוגמה שאני גם, יש לי רק 4 ילדים, כן? לי אין 12, וכולם גאים בעשייה, ואני בטוח שרובם ילכו בעקבותיי וימשיכו.
תשמע, אני חייב לשתף אותך, אני יושב פה ומקשיב לך, אני לא בא לי להפריע לך לדבר, אבל אני חייב לשתף אותך בתחושות שלי. יש... קודם כל, אתה אדם מואר, ואתה אדם שכולו נתינה, ואתה, איך אמרת, ספרים זה עם רגיש, מרגישים את זה מהמשפט הראשון שלך ועד עכשיו. אני חושב אבל שיש לך עוד תכונה, אתה מצליח להדביק אנשים אחרים בנתינה הזאת, ואתה מספר כאילו כלאחר יד, כן, יש איזה מישהו בסין שמייצר לי בחינה, ויש אחד שמתעקש לתת לי ציר, זה לא משהו טריוויאלי, אתה כנראה מצליח איכשהו להדביק אנשים אחרים באופי שלך, ואני חושב שגם פה באולפן אתה מצליח, הצלחת בשתי דקות לכבוש את הלב שלנו. אז אני רוצה להגיד לך, קודם כל, תשמע, זה סיפור, לא תפסתי לעידן, בטח יש לו עוד שאלות, אבל זה סיפור מאוד מאוד מרגש בעיניי. ומה שאנחנו לומדים בפרק הזה, בפרק הספציפי הזה של תרומת השיער, זה שגם ממקום, גם בתקופות קשות, וזו מחלה שבאמת, כמו שאמרת, נגעה כמעט בכל בית, והיא מחלה שמביאה איתה הרבה מועקה והרבה מצוקה, גם במקומות האלה, או דווקא במקומות האלה, מתגלית הנפש האצילה והנדיבה של הבריות, וזה מאוד מרגש. גם הסיפור שלך הוא פשוט סיפור מאוד מרגש, ואני הייתי חייב לחלוק איתך את העניין.
תודה. ניסיתי להדחיק את זה ולא לדבר על זה, כשנשר לי השר, נכנסתי למקלחת, המים שזרמו לי מהראש, הם הפילו בעצם את השר, לא הייתי צריך לגלח את הראש, ואשתי אומרת שיצאתי חיוור כמו זה, והיה שיער. ועובדה, הכל בסדר, ומאז אני מבין את הנשירה, כשאישה אומרת לי שהתחילה על הנשירה, אני מיד מקבל אותה.
זה מדהים, ככל שאתה חופר פנימה ובודק יותר, אתה מגלה כמה עוד אנשים נהנים וכמה עוד אנשים נתרמים מהפעילות של אלי. ומשהו שלמדנו במהלך השיחה איתו זה שמעבר לעובדה שהוא נותן בסופו של דבר בתוצאה הסופית פאות לנשים חולות סרטן, גם עצם תהליך הייצור של הפאה הוא בעצמו יוצר ערך ותורם לאוכלוסייה נוספת של אנשים שנהנים מזה, ואולי כדאי שנשמע את אלי מספר על זה.
יש לנו את הבית מלאכה. אני בעצם, את הקורסים אני נותן לבנות שאין להם מקצוע בחיים, כי זה בשיתוף פעולה עם משרד הכלכלה, וזה יפה. ואנחנו מכשירים אותם. מרגע שמקבלים את השיער, תופרים אותו, עובר את התהליך, הן לומדות, הן יוצאות, מסיימות את הקורס עם תעודה מוכרת ממשלתית, כמובן אחרי מבחן של בניית פאה מההתחלה ועד הסוף. אני שאלתי איזה נערה שלמדה לא מזמן, סיימה את הקורס לפני שנתיים, נדמה לי או שלוש, מה המקצוע הזה נתן לך? מה הקורס הזה? מה זאת אומרת? היא אומרת, הייתי מקבלת מהביטוח לאומי 2,100 שקל לחודש, היום אני לא צריכה את הקצבה הזאת, אני מרוויחה בין 10 ל-15 אלף שקל, וזה עשה לי טוב.
תקן אותי אם אני טועה, אלי בן זיקרי היה המרואיין הראשון שלנו שהגיע לאולפן עם אשתו.
זה נכון.
ושרה אשתו, שאני חושב שאשתו כבר 50 שנה, נכון? כן. משהו בסגנון. כן. היא חלק בלתי נפרד מהעשייה, והם נראים כל כך מחוברים, כאילו הם רק הרגע הכירו, שזה באמת היה מרגש גם את זה לראות, אבל אני חושב שהדברים שהוא עושה זה מסוג הדברים שאתה באמת צריך תמיכה גם בבית, ורצינו לשמוע גם את שרה, ומה היא חושבת על כל הפרויקט הזה.
מה זה עושה בבית, במשפחה, העמותה הזאת, הקמה של העבודה הזאת?
תראה, ברור שזה גאווה מאוד גדולה, על זה אין ספק, אבל זה בהחלט, אני אגיד מהפן שלי, זה ישתלט לנו על החיים. אין חיים בעצם, אין, כאילו, זה קשה, כי החולות מחכות לי, יש לי תרומות שיער, יש לי פגישה פה, יש הרצאה פה.
יש לי הרגשה שאני יכול להבין את זה, אני גם שומע את אלי אומר, שזה בעצם מה ש... זה סוג של עשייה מרפאת. נכון. כאילו זה כמו לקחת תרופות, אתה לא יכול להפסיק לקחת תרופות, אתה חייב לקחת את זה כל הזמן, וזה נראה לי המקום
זה
ש...
זה יותר מעביר לנשימה. כן. גם אם זה מחיר כבד כמשפחה, אני מודה, כבת זוג, מאוד קשה. אבל מצד שני אני אומרת, זכיתי.
אנשים תודה. יקרים, תודה רבה לכם.
תודה לכם.
תודה...
שאתם נותנים לנו...
תודה בכללי במה. ותודה שבאתם.
כן.
תודה רבה.
לא עונג לנו.
ובכן יובל, מה היה לנו היום?
למדנו על משהו שאפשר לומר שהוא קצת פריפרי לעולם הרפואה. לא דיברנו היום, שים לב, שלא דיברנו היום בכלל על פיזיולוגיה ועל מחלות ועל מנגנונים. נתנו תמונה שהיא קצת מהצד על תהליך שהוא לכאורה תהליך שולי. אבל בעצם כשאתה חושב על זה, אתה יודע, מה הטבע האדם שלנו? מה אנחנו? אנחנו, כשאנחנו רואים מישהו סובל, או כשאנחנו רואים איזשהו מפגע או איזושהי בעיה, אנחנו חפשים מה אנחנו יכולים לעשות כדי לעזור. לא כולם רופאים, לא כולם אחיות עם יכולת לתת טיפולים כימותרפיים או לעשות ניתוחים, אבל כולם רוצים לעזור, וכל אחד מאיתנו, כמו שכבר דיברנו במהלך הפרק, מכיר מישהו שחלה בסרטן, או חווה את זה איכשהו על עצמו, על מישהו מהמשפחה שלו, ואנחנו חפשים איך לעזור. והנה אתה רואה פה קבוצה של אנשים, שכל אחד בדרכו, מוצא את הדרך שלו איך לתרום ואיך לעזור, גם אם זה בפעולות מאוד קטנות, אתה יודע, אנחנו הולכים להסתפר גם בלי קשר לעשייה התנדבותית. אבל פה, אנשים שונים שפגשנו, מוצאים דרכים שונות איך לתרום מעצמם לחולים שצריכים את העזרה שלנו. לא כל עזרה זה עזרה שמשנה את העולם, אבל אני חושב שדווקא כשמתחילים בקטן ולא מחפשים לשנות את העולם, כמו אלי, שהתחיל ממש בקטן, וכמו גם אלון, שהתחיל מאקט שהוא אקט סימבולי לחלוטין, בסופו של דבר אתה מוצא את הדרך שלך איך להפוך את זה למשהו בעל ערך. אנחנו רואים את זה החל מאנשים בודדים, כאלה בארגונים גדולים, אגודה למלחמה בסרטן, וארגונים אחרים שתורמים לחולים, אבל בסופו של דבר לא באנו לדבר פה על המחלות, אלא באנו לדבר פה על האקטים האנושיים שמלווים את המחלות.
כדי לקדם בריאות ולקדם מחלמה.
נכון, ואם אנחנו נחזור לתחילת השיחה שלנו, שדיברנו על זה שמחלה, אחד מהדברים שהיא עושה לחולה, זה היא מקלפת ממנו את האנושיות שלו, אז פה ראינו איך אנשים מחזירים את האנושיות לאלה שחולים, ואני חושב שיצאנו בסך הכל פרק מאוד נחמד ומאוד אופטימי. למרות הנושא.
ורגע לפני שניפרד, דניאל מצאה בהקלטות השטח שלנו עוד כמה קטעים.
קודם כל, דברו חופשי, כי אנחנו עורכים וזה, לא, את כל הפדיחות נמסור החוצה. כל הפדיחות נעשה פרק נפרד של פדיחות, בסדר? עכשיו אתה מגיע, עכשיו באים. יום שישי בצהריים, הראשון בפברואר.
אחד
בפברואר. בוא אני אספר לך.
לא, תודה. לא, תודה.
טוב, בסדר.
מה שאתה רוצה להגיד במעמד הזה?
אני רוצה למסור דש לעידן שהגיע לפה ב-8 שעות איחור בערך.
היי, אומרים לי תהיה ב-1:30.
נכון, והנה ב-2 אתה באמת מגיע. לא, בסדר, בסדר, הכל בסדר. אני ממש לא כועס עליך. קצת עצוב שזה קרה, זה הכל. מת עליך.
עושים רפואה, פרק על שיער. סיימנו. תודה לשלל המרואיינים שלנו. תודה לספריות שמרית ספורן מהבקעה וענת ביטון מגבעתיים. תודה לאלי בן זיקרי. תודה לשרה בן זיקרי. תודה לעמית בלוך. תודה לאלון בלוך. תודה לענת ולנעמה להב, ולכל התורמות והתורמים הנוספים שלקחו חלק באירוע. תודה גדולה לבעלת שעון העצר דניאל זיסמן, ותודה גם לאיתמר סוויסה. רשת עושים היסטוריה, רן לוי העורך הראשי, ודני תימור המנהל העסקי. תודה לך יובל בלוך.
תודה עידן. כהן.
עושים רפואה, להתראות בפרק הבא. שאלות על תופעות רפואיות מעניינות שנתקלתם בהן, ניתן להפנות לכתובת med@podil.net. התכנים המופיעים בעושים רפואה אינם מהווים עצה רפואית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם רופא. עושים רפואה, אתר הבית שלנו, runlevy.com/med. הצטרפו לרשימת התפוצה, כך תוכלו לקבל עדכון על כל פרק חדש. אהבו אותנו, עשו לייק לדף הפייסבוק של רשת עושים היסטוריה. לאפליקציית האנדרואיד שלנו יש קישור באתר. אנחנו כמובן גם זמינים אם יש לכם אייפון, פשוט חפשו עושים רפואה. לתגובות חפשו אותנו בטוויטר, בפייסבוק, ואתם תמיד מוזמנים לכתוב גם info@podil.net. ניתן ליצור קשר גם בתא הקולי שמספרו 03-374-1907. שלום יובל.
אוקיי, בוא תנסה אותי שוב, תראה אם אני מצליח.
יפה מאוד, מצוין, כל הכבוד.
כן.
בסוף זה יצליח לנו.
כן. אפשר ללכת?
כן, תודה.
ביי.
טוב שבאת.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevy.com. או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.
בסדר? הערות, שאלות, טענות, מענות?
אפשר להקליט שוב?
אין שום בעיה. מההתחלה?
מההתחלה. אפילפסיה.
וואו.